עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
103 FM, שלום, בוקר טוב. כאן אני, מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10 ל-12, עורכת מאירה פרץ, מפיקה שני רומנו, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, אסף חרמוני, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור הוא טל אשל. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ומספר הוואטסאפ, אנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו הודעות טקסט קצרות, ואז מאירה ושני חוזרות אליכם, אז המספר הוואטסאפ הוא 054-70-103-70. אנחנו ביום השישי הראשון של אחרי תחילת שנת הלימודים, הקטנים לומדים, הילדים שמאוד בצפון ומאוד בדרום גם לומדים, שניים הנכדים שלי שם גם כן, אז קצת חוויתי. מצד שני, החבר'ה שלי בתיכון, הנכדים של בי"א, ביוד, ביוד בית, כמובן שיושבים בבית. אוי, זה היה נורא לשמוע את יושב ראש ההסתדרות אומר, אז זה יהיה גם כל כמה חודשים, מה קרה? לא קרה כלום, כי ההורים לא צריכים לקחת בייביסיטר, כן? זה לא פוגע במשק, כי הם גדולים. אבל זה נורא. אני יודעת על חבר'ה שלא יכולים להירשם לאקדמיות, לא יכולים לא נרשמים לעתודה בטכניון, שום דבר, כי אין להם ציונים. אני חושבת שזה נורא. גם מלחמה שככל שהיא צודקת במקרה הזה, ולשמור על המורים, פה לא לוקחים בחשבון את הילדים. קשה, קשה, קשה. נורא עצוב, נורא. כל כך הרבה דברים לעשות שיש פה, לתקן. מה עוד? מזג האוויר חביב. אני אתחיל עם מה שאני בדרך כלל מסיימת. לכו לים. תחפשו שיש מזח, הים הוא כמו בריכה, כיף גדול. ובואו נתחיל, יש לנו שעתיים, יש לי גם הפתעה בשעה השנייה, תישארו איתי כי אחרי החדשות אני אגיד לכם מה היא, ופה יש לנו כבר שיחות טלפון, נתחיל כבר, ניתן מענה להורים כמה שיותר. שלום.
שלום, מדברת סבתא. אני רק רוצה להגיד לך שאני מסכימה עם כל מילה שאמרת, אבל הנושא שלי הוא טיפה שונה.
אוקיי.
אני רוצה לשאול בקשר לנכדה שלי, שבשנה שעברה הייתה עם ההורים שלה בחול, היום היא בת 3.5, והיא הייתה בגן מאוד נחמד והמון שביעות רצון, ואז הם היו 3 חודשים בארץ, וחזרו שוב לאותו מקום, והיא חוזרת לאותו גן.
רגע, לא כך הבנתי. לא הבנתי, יקירה. הם חיים בחול, הם היו בארץ, חזרו לחול?
לא, הם ישראלים. שנה שעברה הם היו בחול.
אוקיי.
בעבודה.
אוקיי.
והילדה הייתה בגן מאוד נחמד,
שם.
והיה מאוד טוב.
שם.
בחול, כן.
אוקיי. אוקיי.
והיו 3 חודשים עכשיו בארץ בתקופת הקיץ, וחזרו לאותו מקום, והילדה חזרה לאותו גן. רק עכשיו היא בקבוצה של יותר גדולים, והיא מוצאת את עצמה במקרה, בקבוצה שיש 7 בנים והיא.
וואי.
וגנן. וגנן.
וואי, תראי מה זה. איזה פוקס. כן.
והשאלה אם זה בכלל משמעותי, הם כולם מ3.5, ואם כן, אם יש משהו שאת יכולה להמליץ.
תראי, אנחנו יכולים למצוא לזה סיבות לבעד וסיבות לנגד. אין ספק שיש משהו, אם אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שיש שוני במוח של, או בהתפתחות הרגשית של, או ביכולת החשיבה של בנים ובנות, אז אנחנו אומרים לעצמנו, וואו, וואו, רגע, אז אין לה אף בת אחת רכה יותר, תקשורתית יותר, כל מיני דברים, עם כל מיני דברים שאנחנו קוראים להם דברים של בנות. מעידך, בגילאים הצעירים אנחנו יודעים שכמעט ואין הבדל. נכון, נכון שיש משהו, למשל, אפשר להגיד משהו מאוד כללי, שבנים אנחנו יכולים למצוא אצלם יותר תוקפנות. בגישה אנחנו יודעים היום שאין לנו בדיוק את אותו מוח. אז אנחנו ממש ממש יודעים היום. אנחנו יודעים היום שכל הבנים התחילו כמו בנות, וברגע שהקטע המיני של בנים, המין לא סקס אלא ג'נד, גם לא מגדר, המין, זכר או נקבה,
כן,
לזאת הכוונה.
כן.
ברגע שזה מתפתח ויש יותר טסטוסטרון שם, אז המוח מייצר איזשהו סוג של שינוי. זה בא על חשבון מקום של חברתיות ושל תקשורת. זאת אומרת, יש הבדלים. תראי, היא בת 3, כן?
וחצי.
יש פה לדעתי בגיל הזה כבר משמעות לבנים ובנות. אבל זה שהיא רק עם בנים, היא תמצא, היא בלב אחי, תמצא בין הבנים, גם אם היו בנות בגן, היא תמצא את אלה שנעים לה איתם. תראי, אני שואלת עצמי, הרי מתי הם אחר כך מגלים שלי יש פוט ולך יש בולבול? זה פחות או יותר רגיל שהם רואים את ההבדלים ביניהם, את ההבדלים הגופניים.
היא כבר מדברת על זה תקופה, שאת היא גילתה, היא כבר מודעת להבדלים האלה.
שלבנים כולם יש פוט, יש פין ולה יש פוט?
כן, בולבול ולבנות אין, כן.
כן, כן. כי לזה היא נחשפת כל הזמן.
כן.
תראי.
נכון. עוד מהגן בארץ.
בדיוק. בעצם המחשבה שלנו צריכה להיות, האם האם האין בנות בגן, עלולה להיות לזה איזושהי השפעה פחות טובה. האם בגלל שאין בנות בגן, היא תהיה 3 נקודות? האם בגלל שאין בנות בגן, יהיה חסר לה 3 נקודות? את מבינה? זה העניין. עכשיו, אני לא הייתי חוששת. אם טוב לה, והיא נהנית, כן, לא הייתי רוצה לדעת, כן הייתי רוצה לדעת שיש סיכוי שאם לא השנה, אז בשנה הבאה, ייכנסו בנות לגן. כי כן, מתישהו היא תצטרך גם את תחושת הביטחון של עוד בנות, עוד כמו שהיא. כי כרגע היא יוצאת דופן. אבל כרגע להיות יוצאת דופן בגילה, זה עוד לא כזה משמעותי. הם עוד לא מחפשים כל כך את איך להתחבר לפי קבוצת המיניות. את מבינה? היא מדברת על זה דרך אגב?
זה רק, זה יום רביעי של הבגן,
נכון,
האלה,
נכון,
כל
נכון,
היה חלק.
נכון, היא ברגע מסוים תשאל למה אין בנות.
כן.
אני חושבת שמה שההורים שלה צריכים זה לדאוג שאחרי צהריים פעמיים 3 בשבוע לפחות היא תשחק עם בנות. כדי לאפשר לה גם את הגיוון הזה. להיות עם בנות, כי בנות בסוף קצת עושות קוקיות, קצת, כי הרי מה אנחנו, איך אנחנו לומדים ולומדות את כל הדברים החברתיים? מה ההורים שלנו? ההורים מהווים את המודל למגדר. מה זה אישה? מה זה גבר? הם גם מהווים את המודל לרעיה ולבעל, לאימא ולאבא, כן, את המודל לסמכות. אבל איך ילד ידע מה המשמעות של להיות אישה? כי הרי להיות אישה בתרבות שלנו זה שונה מה של להיות אישה במרוקו אולי, או באתיופיה. וכי אנחנו יודעים היום שמגדר זה עניין חברתי. ולכן, היא בעצם יש לה אימא, היא מסתכלת על האימא, והיא תימה מה זה, ואז בשלב מסוים, יש גם בנים שרוצים דרך אגב, ואז יש הורים שנותנים, ויש הורים שחושבים שזה לא נכון. לשים לק, למה? כי אימא שמה לק, ואימא ואני אותו דבר, כי לשתינו יש פוט. ושתינו מגדלות שערות, ויש לנו קוקו. בנים, לא. מין, את מבינה, הם מוצאים את הדברים האלה, זאת אומרת שזה לא שאין לה והיא לא רואה מה זה, יש לה מודל לבת והיא בת 3.5, אז אני הייתי כן חושפת אותה אחרי צהריים לחברות, פשוט כדי להעשיר את מגוון הטמפרמנטים והפעילויות. עכשיו, אם היא תמצא מבין 7 הבנים שהייתה בגן, היא תמצא את 2-3 שנוח לה איתם יותר. עכשיו, תלוי בת, תלוי מי, אני למשל הייתי בת חצי בנית, 3/4 בנית, גם בגלל הטמפרמנט שלי, וגם בגלל שגדלתי עם 3 אחים בנים. מבינה?
גם סבתא שלה אותו דבר.
אוקיי, ובדיוק, ויש כאלה שהם לא, והם כאלה, והם נינוחות, והם ממש כתות, ואולי קצת בישניות, וכזה כזה, אז היא תמצא כזה כזה, יש גם בנים מתוקים כאלה.
ברור.
אוקיי? אז אם ההורים שקטים, וזה בסדר להם, וזה לא יוצר, ולא כולם הם תוססים ופיראי אדם, והילדה תמצא שם חבר, אז זה בסדר, זה עוד לא בסטי, זה לא כמו בגיל יותר מבוגר, כמו לקראת גיל ההתבגרות. החברים בגיל הזה הם אינסטרומנטליים, אינסטרומנטליים הכוונה, הם משרתים משהו במוטיבציה של הילדה, נעים לה, איתו נעים לה לשחק בארגז חול, איתו נעים לה לעשות פאזלים, איתו נעים לה לשחק בפינת בובות, כי הוא תמיד רוצה להיות תינוק והיא תהיה האמא שלו, את מבינה? היא תמצא, היא תמצא. אני חושבת שכרגע, אני גם לא הייתי רוצה להעביר אותה באמצע השנה. אם זה המצב, וזה נוח להורים, והגננת היא סבבה, ו...
הגנן.
הגנן.
כן, זהו, שזה עוד...
נכון, זה, היא באמת מאוד עטופה בדמויות של בנים. אבל להיות גנן זה משהו אחר, זה משהו יוצא דופן, זה מישהו שיש בו איזושהי גישה רכה ומכילה ורואה. אני חושבת שהיא יכולה ללמוד המון, אם זה גן טוב, אם זה גן שהילדה אוהבת ללכת אליו, זה גן שרק 8 ילדים, אז גם שמים לב לכל אחד מהם לחוד. אני לא חושבת שזאת סיבה להעביר אותה גן, וגם יכול להיות שתוך כמה חודשים תצטרף במקרה עוד ילדה, את יודעת לפעמים יש כל מיני שינויים, יכול להיות שגם יצטרף עוד ילד, אני לא יודעת.
נכון, זה גן יהודי.
אני לא רואה, זה בארץ, נכון?
לא,
בחול. הם היו כל 3 חודשים, נכון, נכון, וחזרו לחול. איזה חול זה? אני סקרנית, אם את רוצה רק להגיד, רק אם את רוצה.
ארצות הברית.
מעניין, וזה גן יהודי?
כן. כן, בגלל זה,
כן. שאמרת,
מאוד יכול להיות.
כן.
התחרפו בהמשך.
אני זוכרת שאחד הדברים הראשונים שהנכת שלי ידע, כל אחד משלושת, 3 מתוך 4 ילדה יעשו רילוקיישנים בשלב כזה או אחר שלהם, ושל הלימודים שלהם, ושל גילאי הילדים שלהם. ואחד הדברים הראשונים שהנכת ביגיע לחול בגיל 3, אחותו הייתה יותר גדולה, היא בן 3, אנחנו אחרי כמה חודשים באנו, הגדולה כבר דיברה אנגלית שוטף, והקטן, הדבר שהוא הכי אהב, זה הוא היה שר לנו, המוטי לחם מן הארץ, זה היה משהו, משהו.
לגמרי.
עם המבטא האמריקאי, זה היה, אך, כן, זה היה ממש חמוד. תראי, אני לא רואה בזה טעם לפסול. שירו, שישגיחו, כמו שאמרתי שוב, שיוציאו אותה לחברות אחרי צהריים, כדי שיהיה לה גם את המגוון של לעשות יותר דברים, שאני מעיזה להגיד פה דברים של בנות. למרות שיש גם בנים שעושים דברים של בנות, ויש בדיוק הפוך, כמו שאני עשיתי דברים של בנים. תניחו לזה. אם טוב לה שם, והיא נהנית שם, ו... כן, תניחו. ויום אחד היא תבוא ותגיד למה אין לי חברות או אין לי זה, אז תגיד לו, בוא נעשה חברות, נמצא חברות אחרי צהריים. גן זה חצי יום, ואחרי צהריים זה גם חצי יום, אז בואי נמצא לנו חברות לחלק השני של היום. תראי, אני גם חושבת שלהעביר אותה, יש בזה איזשהו משהו של לוגיסטי, זה כנראה רחוק, וזה לא יהיה ליד ההורים, וזה יותר מסובך.
וזה חדש שוב.
מה?
וזה שוב חדש, פה בכל זאת, בגן גדול, יש הרבה דמויות שהיא מכירה.
נכון, נכון. למרות שאם אנחנו סומכים על הילדה, אנחנו לא נפחד לייצר לה עוד פעם צורך בהסתגלות. זה צריך לחשוב. אם יש לי ילדה שאני מכירה אותה, שמי, הם מייצרים לה את זה, הם העבירו אותה מפה לשם, משם לפה, מפה לשם. אנחנו עושים, אנחנו מוצאים המון החלטות שהילדים משלמים עליה מחיר. לעשות לאח, זאת החלטה שהילדים משלמים עליה מחיר. עד שהוא יהיה חבר שלה, זה עוד 20 שנה. או אם תהיה, אם אחותה תהיה חברה שלה, אנחנו עוברים דירה. רק אפילו באותה עיר, מעבר דירה הוא מעבר מאוד משמעותי. אנחנו אולי בגלל העבודה גם עוברים מדינה. תראי בארץ אנשים שבגלל העבודה בצבא של אמא או של אבא, כל שנתיים עוברים בסיס. אבא לא יצא אותה או אמא לא יצרו את ההתקדמות שלהם בקריירה הצבאית, כי צריך לעבור דירה, עוברים דירה. ועוברים גם בסיס, זה גן חדש, אנשים חדשים, זאת אומרת, אנחנו עושים את הדברים האלה, אבל אם את סומכת על הילד, ואת מעבירה גם איזשהו סוג של, אני סומכת עליך, זה קשה, אני יודעת, ממוש, אבל אני אמא ואבא פה לעזור לך, וגם יש לך המון כוחות, ואתה תתגבר. אנחנו מגדלים ילד שיודע להתגבר. כאילו, כפיתי עליו את הצורך בהסתגלות, אבל זה מה שיש בחיים כל הזמן, את הצורך להסתגל. אז לכן, אם ההורים מוטרדים, אני נותנת פה להורים לפחות 50% מהמשמעות. כי אם ההורים מוטרדים, זה לא יעבור בשקט גם לילדה. הם כל הזמן ישאלו שאלות סביב זה. היה לכם לשחק? היה לך טוב? ומה הוא אמר? ויכולת לשחק? את מבינה? וזה עלול לייצר משהו. לכן, אם ההורים נורא מוטרדים, והם לא שקטים, שיעבירו את הגן. אבל אני חושבת ש...
זה לא המצב.
אני לא חושבת שאנחנו צריכים לדאוג. לא, לא. אבל כל הזמן כן, להסתכל ולראות מה קורה בשנה הבאה, אנחנו יודעים? היא תישאר עם אותה...
היא עוברת בכלל מסגרת.
כן, הבנתי, הבנתי. אני לא חושבת. אני הייתי כן קצת צופה. הייתי גם נורא סקרנית לראות מה הילדה עושה, אם היא מתחברת, איפה, מי החבר... היא תמצא חבר אחד להשתוללויות, וחבר אחד לשחק באמא ואבא. מה את חושבת? זה ילדים אחרים. יש לה שמה מגוון של 7 בנים לבחור מתוכם. והיא בטח תרגיש קצת כמו נסיכה שיעשה לה סבבה. הבת היחידה, זה... לא, זה... אני לא רואה בזה דברים לפסול, מבחינתי, לדעתי, זה לא סיבה לעבור גן. ולעשות לה רק שיהיה טוב, ולראות שההורים לא יושבים שם על הוריד בנושא הזה. שהם שקטים, שהם שלמים עם עצמם, ולהעביר את 10 חודשים האלה וזהו.
יופי.
בהצלחה לכם.
המון 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 תודה לך.
בבקשה, בבקשה.
כל כך חמה, זה כיף.
תני, בכיף. תודה גם לך.
תודה רבה.
להתראות. נשלחה פה שאלה, היא ארוכה, אבל אני רוצה לקרוא אותה ממש כפי שהיא. ביום שישי האחרון שמעתי שיחה אודות הילד בן 5 שאינו אומר שלום כשהוא נכנס לבית של סבא וסבתא, ואני רוצה להעלות את הבעיה שלי שמאוד דומה לשאלה. יש לי בן צעיר בן 9, חכם מאוד, סך כל ילד טוב וחברותי. אני אציין כי יש לנו עוד 2 בנות בוגרות בגילאי ה-20. אני רוצה שכבר תבינו, מידע כזה אומר לנו שנולד פה בן, יש בבית 2 בנות בשנות ה-10 שלהם, בת 11, בת 12, בת 13, בת 14, אוקיי? ונולד עכשיו בן, תינוק. כבר תחשבו איך הוא גדל, גם כבן אחרי 2 בנות, וגם בפער של 10, 11, 12, 13 שנים מאחותו הקטנה, כן? זאת אומרת, הוא גדל כמו ילד יחיד, זהו זה. וילד יחיד גדל עם כל הסממנים של ילד יחיד, הכל שלו, הכל אצלו, הכל חדש, הוא לא חולק שום דבר עם אף אחד, אוקיי? ועוד לא הכנסתי את איך מתייחסים אליו. אוקיי? חכו שנייה. רק קודם כל תראו את המערך. עכשיו האמא כותבת, הוא מלך, היא שמה את זה במרכאות. את לא צריכה לשים מרכאות כי הוא מלך. הוא מלך הבית. הוא מלך הבית. זאת אומרת, הכל נעשה כדברו. לכם אני אומרת את זה, המאזינים. ואביו מתייחס אליו כך. ואולי פה תמונה הבעיה. בוודאי שפה לכם אני אומרת תמונה הבעיה. מישהו שגדל כמו מלך מתנהג כמו מלך, ואז זה בא לידי ביטוי בכל הדברים שקורים בבית. הוא כבר תקופה מאוד ארוכה, אני ממשיכה לקרוא לכם את המכתב. הוא כבר תקופה מאוד ארוכה אינו מוכן לתת לי, לאמא שלו, חיבוקים או נשיקות. התקשורת בינינו היא בעיקר בענייני אוכל, הזמנת חברים, דברים שהוא חושק בהם. מה שאני קוראת לו לוגיסטיקה. אמא, יש אוכל, קנית לי, הבאת לי, סידרת לי. איפה הבגדים שלי? אני מזמין היום חברים, אני הולך לחברים, לוגיסטיקות. דברים שהוא חושק בהם. הוא מתנגד לעשות איתי דברים, גם כאלה שברמת כיף, כמו בוא איתי לים, לבריכה, לסרט, הוא בן 9. ביני לבין בעלי יש מחלוקת לגבי אופן גידולו. אני נוטה להציב גבולות, בענייני הכנת שורי בית, הגבלת שעות משחק בפלייסטיישן וקריאה, זאת אומרת כאילו מחייבת אותו לקרוא, או דברים שקשורים למסכים. אבל אז, הבן שלי מתקשר לאבא שלו, שחוזר הביתה בשעות מאוחרות, ומקבל מאבא שלו אוקיי, לעוד קצת זמן. אמא אומרת שכיף, עוד קצת זמן מסך, עוד קצת זמן לא לעשות שיעורים עדיין, אוקיי? עוד זמן להיות בפלייסטיישן עם חברים. הגישה של בעלי היא שמיותר להגיע לאימות עם הילד וצריך להניע אותו אחרת. מערכת היחסים בין הילד לבעלי היא חמה ואוהבת, אמנם הוא לא מנשק את בעלי, אבל התחושה היא שאבא כל עולמו, והוא צודק. אבא כל עולמו, כי אבא מספק לו את כל מה שהוא רוצה. אני מבינה שנוצר מצב שאני השוטר הרע ובעלי השוטר הטוב, אולם היחס של בני כלפיי הוא לא הגיוני ויוצא מכלל פרופורציה. התחושה היא שהוא היה שמח אם לא הייתי נוכחת בחייו ומסתפק רק באבא. את צודקת. אם הוא צריך אותך זה רק לפונקציות, שתעשי כביסה, שתקני לו את הספרים שהוא צריך לבית ספר ושלא תפריע לו בחיים. וכשהוא יבוא הביתה שיהיה אוכל שאת גם תעשי אותו. נכון, את צודקת. אוסיף, כי כמו הילד, בן 5 מהשיחה של יום שישי, גם הוא לא אומר שלום כשהוא נכנס לבית של סבא וסבתא. למה שהוא יגיד שלום? אם מתי מלך אומר שלום? כולם צריכים להגיד לא שלום. דרך כלל אני אומרת. אבל הפסקנו להעיר והפסקנו לעשות מזה סיפור. אז על אחת כמה וכמה, אנחנו לא מהירים ולא עושים סיפור, אז אין שם אישו מבחינתו. המלך נכנס ובזה זה נגמר. בעלי טוען שזה תקופה ושיעבור. איזה שטויות. מה זה תקופה? 9 שנים זה תקופה. אבל אני זו שחובה את היחס המנקר ממנו תקופה כבר די ארוכה. אשמח לקבל עצה והכוונה איך לנהוג עם הילד. תקשיבי, קודם כל אני אגיד לך כמה דברים כלליים. את צודקת, בעלך הורס את הילד, הוא מגדל מפלצת. חכי, 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 הילד יהיה בן 14-15, בעלך ירוץ אליי לקליניקה לעצור את הילד. כי הוא יתחיל לגנוב את הכרטיס אשראי, והוא לא יבוא בלילה, והוא יחזור ב-12 מהגינה עם החברים, הוא יריח כבר אלכוהול. זה יגיע. זה יגיע כי מלך עושה כל מה שהוא רוצה, למלך לא אומרים מה לעשות. וגיל ההתבגרות, זה הגיל שבו ההורים מתפקחים, ואומרים הצילו, הצילו, כשאנחנו כבר עומות 10 שנים קודם, תשנה, אבל הם לא משנים. אז זה אחד. רק אני כבר צופה מה יהיה עוד 5 שנים. פחות אפילו. 3. זה אחד. 2. ברגע שבעלך אומר, מיותר להגיע איתו לאימות, צריך להניע אותו אחרת, תגיעי לבעלך בכיף. אני מוכנה להניע את הילד אחרת, תגיד לי אתה איך. אם אנחנו חושבים ששיעורים זה חשוב, האם אתה חושב ששיעורים זה חשוב? הוא יגיד, כן, תראי, אבל. אז תגיד לו, אוקיי. אז בוא תגיד לי איך להניע את הילד אחרת, איך נושיב אותו לעשות שיעורים. או אם אתה חושב שהילד צריך לצאת למטה ולא להיות כל היום בפלייסטיישן, אם אנחנו שנינו מסכימים על הדבר הזה, בוא תגיד לי איך להניע אותו. אין לבעלך תשובות. אין לו. הוא לא יודע איך להניע את הילד, הוא לא מעוניין להניע את הילד, הוא רוצה להיות הטוב, והוא משאיר לך להיות רעה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, כל ההורים, אמהות ואבות, שאומרים לי זה גם הרבה פעמים בהרצאות, תמיד אני שומעת בסוף איזה אמא שאומרת, אבל אני השוטר הרע בבית, אז אני רוצה להגיד לכם משהו, מעולה, מזלו של הילד, שיש בבית שוטר רע אחד, כי בזכות השוטר הזה, הילד לא ידרוס מישהו אחר, בזכות השוטר הזה, הילד לא ייסע, אני מקווה, אני רוצה לקוות, לא ייסע בלי טסט, בלי רישיון, בזכות השוטר הזה, הילד עוד קם בבוקר והולך לבית ספר. מזלך. יכול להיות שכשהוא יהיה בן 20, הוא יגיד לך תודה. היום, כשהוא ילד, לא מתאים לו. במיוחד, שהוא מתקשר לאבא שלו, ואבא שלו אומר, בסדר, בסדר, אני מרשה, מאמי, אני בסדר. ואז מה קורה? את רבה עם בעלך. תראי, מי שצריך פה מי שצריך פה ניתוח מוח, זה בעלך, לא הילד. וזה עבוד לך. הוא לבד לא יעשה שינוי. הוא לא בבית, הוא לא רואה, הוא לא מתמודד, נוח לו מאוד. רק לפנק את הילד ורק לתת לילד כל מה שהוא רוצה, הוא לא ישתנה. והתפקיד שלך, או ההחלטה שלך, אין לך מה לצפות מבעלך, ואני אגיד לך בכנות, יקירה ומתוקה. היא גם חותמת ואומרת, האמא הפגועה. ברור, זה נורא פגוע, זה נורא פוגע. גם בעלך מתנהג כמו ילד מפונק, מפנק, הורס את הבן היחיד שלו. וגם הבן שלך, כולו בן 9, כפוי טובה. ממש, ממש. רואה אותך כמו משרתת, זה ברור. גם בעלך תומך בזה. את רק אמורה לספק לו לוגיסטיקות, אוכל, כביסה ודברים כאלה. אז יש לו משרתת מצד אחד לבן שלך, ויש לו גם כרטיס אשראי פתוח, ומישהו שנותן לו את כל מה שהוא רוצה מבחינת זמנים ומילוי הרצונות שלו מצד שני. צודק הילד. הילד מתנהג כמו ילד. אני לא יכולה לבוא בטענות אל הילד. ואני אומרת לך, לך יש בחירה. והבחירה היא מה את עושה. כי את לא תשני את בעלך, את לא תשני את בעלך. את יכולה להמשיך ולהיות השוטר הרע, בידיעה שבעלך יחבל בחינוך שלך. כי בעלך לא מחנך את הילד. הוא רק מפנק והוא לא מחנך. הוא גם לא ממש מגדל כי הוא לא בבית כל היום. אוקיי? הוא כנראה בתפיסה שלו לילד יהיה כל מה שהוא לא היה לו. משהו כזה, משהו בסגנון. או יש כבר בן בבית, הבן צריך וואו וואו וואו, עוד אחרי שתי בנות. אני לא יודעת מה יושב מאחורי זה. בקליניקה הייתי יכולה לדעת, הייתי יכולה להבין ולגלות. אבל המצב הוא כזה, שאת לא תקבלי תמיכה מבעלך, בעלך לא ישתנה, ואת צריכה להחליט מה את עושה. אם את רוצה להמשיך להיות האמא המחנכת, שאני חושבת שזה התפקיד שלך, ואני חושבת שזה הדבר הנכון, תמשיכי להיות רעה, ובעלך ישבור לך את המילה, והבן שלך יהיה כפוי טובה. אבל הרעה הזאת, מה שאת אומרת, אני יוצאת הרעה, הרעה הזאת היא המעט חינוך שאת עוד יכולה להקנות לילד, מבחינת ערכים. מעט, אולי היגיינה, אולי בסוף הוא כן עושה קצת שיעורי בית, אולי ללכת לבית ספר מוכן, אולי בכלל לקום בבוקר ולהגיע לבית ספר, גם זה. וזה עדיין מאוד חשוב בחיים של הילד. את יוצאת רעה ומחשפה, נכון? או שאת יכולה להחליט, לא בא לי יותר. לא מתאים לי לצאת רעה, להיות פגועה, מושפלת, כזאת שלא מתחשבים בה. לא מתאים לי. ואז אם את אומרת לא מתאים לי, תחליטי מה את כן עושה. לא יודעת מה. הילד בן 9, הוא חוזר מבית ספר, הוא יכול גם לא למצוא אותך בבית, על פי חוק הוא יכול להיות לבד בבית. הוא רוצה לאכול שיוכל, שאבא שלו יעשה לו טייק אווי. למה את עומדת ומבשלת? או למה את מגישה לו לאכול? אם את לא רוצה להיות משרתת, תפסיקי להיות משרתת. ואל תגידי לי, הילד לא יוכל, הוא כן יוכל. מה שיש במקרר, פתת המקרר, יוכל. כמובן שהוא יתלונן. אמא לא עושה לי, אמא לא מקצרי, למה את לא עושה? תגידי לו, לא בא לי. אתה לא מתחשב בי, למה שאני אתחשב בך? או למשל, תחליטי שאת לא מחבשת, לא אוספת דברים מהרצפה. לא רוצה. את לא המשרתת של אף אחד, ולכן את מחבשת רק מה שמסל כביסה. המשמעות היא שכל הבגדים שלו על הרצפה לא מחובסים, יום, יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה, ואז הוא בא והוא מתלונן, אך זה לא מחובס. תגידי לו, נו, ברור, מה אני אעשה? זה לא היה בסל כביסה. אני לא מתכופפת יותר להרים כביסה של אנשים אחרים. גם לא של אבא וגם לא שלך. האחיות שלך שמות. אני סתם נותנת דוגמאות, כי אני לא מכירה את המציאות של הבית. אבל ההחלטה היא שלך, את לא תשני את הבן שלך, ואת לא תשני את בעלך. הוא ימשיך לחבל, והוא ימשיך לזלזל. את צריכה להחליט מה את בוחרת. אם את בוחרת דרך אגב בחינוך הבן, אז את תמשיכי להיות מזולזלת ומחובלת. קחי את זה בחשבון. אבל תגידי עדיין, להיות התפקיד הזה הוא חשוב בעיניי. ואם את אומרת, יאללה, שטויות, לא בא לי, מספיק, די, די, בגובה חוב זה לא עובד לי, תחליטי איפה את משחררת. ואם את אומרת שהילד בעיקרון הוא ילד טוב, איך, מה אמרת לך? בוא נראה, ילד טוב וחברותי, שחררי, תפסיקי לצפות שהוא או בעלך יעשו מה שאת חושבת שנכון לעשות. הם לא. הם פשוט לא. הילד חושב שאת רעה, ובעלי חושב שאפשר אחרת. אז זהו. אז למה לך להיות שם? אני אסכם את המכתב הזה בזה שאני רוצה רגע לסכם ולהגיד לכם, כולכם שמקשיבים לי עכשיו, בעיקרון, אנחנו לא יכולות ואו יכולים לגרום לאף אחד להתנהג כמו שאנחנו רוצות ורוצים. אנחנו רק תמיד יכולות או יכולים להחליט מה אני עושה. מה אני עושה. ותמיד בהחלטה הזאת יש רווח ויש מחיר, כמו בכל דבר של החיים. יש רווח ויש מחיר. תבדקו מקסימום, בואי קצת לסדר את הראש, בואי אליהן תתקשרי, בואי להדרכת הורים, סדר את הראש, להבין מה את מוכנה, מה את לא מוכנה, איך הבית שלך עובד, מה המעמד שלך, מה המקום שלך, האם יש מקום לדאגה, האם, באמת, בואי סדרי את הראש. אבל תביני, שאת לא תוכלי לגרום לבעלך או לבן שלך להשתנות. אתה צריכה להחליט איך את בתוך הקונסלציה הזאת ממשיכה לפעול. זהו יקירה. אני, זה עצוב, זה מעצבן, אבל אלה החיים. שבתי אליכם, תקשיבו, אני כבר נותנת לכם איזה טיזר בשעה השנייה, הולכת פה להיות מותק של פינה שלי עם סופר פארם, ומחכים שם הדברים גם שווים, אז מי מכם שככה תמליצו לחברים שתיכנסו כבר עכשיו, ובשעה השנייה תוכלו לשמוע על זה יותר פרטים. ואני עוברת לשיחה שמחכה לי. שלום.
היי.
אלן, היי.
היי. מדברת סיוון.
אלן.
אימא של רום ואגם. רום ואגם הם ילדים צמודים, אחד בן 4, אחד בת 3. שתיהם נכנסו לגן. רום זה לא גן חדש, גן עירייה. היא עלתה לגן עירייה, והם נמצאים באותו מתחם.
באותו מתחם, בשני חדרים שונים?
כן.
זאת אומרת, הם רואים...
אחד למעלה, אחד למטה, לא רואים...
אחד למעלה, אחד למטה, אוקיי.
כן. יש לי את ה... כמו כולם, כן? כשההסתגלות של הילדים. שנה שעברה היה מלחמה, ואז הוצאתי את רום הגדול מהצהרון, ועשה קושי כי השנה החזרתי אותו. והילד לא רגיל לצהרון. עכשיו, כל יום בבוקר הוא עושה לי סרטים שהוא לא רוצה לצהרון ובוכה, וזה משליך לי גם על כל הקטע של הגן.
כן.
וכאילו, לגן הוא כבר היה נכנס לי בסדר שנה שעברה, אבל הוא יודע שהייתי באה לקחת אותו מוקדם והכל. לקטנה גם, בכי, שהיא לא רוצה לגן וכל זה, אבל היא כאילו ניזונה ממנו, רואה אותו בבוקר בהתארגנויות.
כן, זאת אווירה, זה משפיע.
זה המדביק.
כן, כן, ברור.
עכשיו, אני ובעלי ניסינו, יום אחד אני ניסיתי להוריד את, אנחנו גרים ממש מתחת לגן, ניסינו שתינו, אני ניסיתי להוריד את שתיהם, זה לא עבד. החלטנו לפצל, כאילו שהילד ירד לגן ואז נוריד את הילדה לגן, וזה גם לא עובד כי הם בבית בהתארגנויות כבר עושים לי את הבחיות אחד לשני. היום למשל אין צהרון יום שישי, הוא היה בסדר ואז היא הדביקה אותו, ואז שבאתי איתו לגן אז הוא ממש ניצא לי על הרגל ומשך אותי ולא הסכים, כאילו, ואז אני עולה הביתה וכל ההצפה של כל הרגע שהם עושים לי. למרות שהם הולכים למקום טוב, והצוות בדקתי והצוות טוב, אבל ההרגשה כאילו...
כן,
הדבר הזה עושה לי לא טוב.
תקשיבי, אני לא אשכח שאני הכנסתי את הבן שלי לגן, אני הייתי אחר כך עומדת מאחורי העץ ובוכה בטירוף. הוא גם היה תמיד הכי קטן, הוא גם קטן בגיל, הוא יליד סוף אוקטובר, תמיד הוא היה צעיר, והוא גם היה נמוך כזה, ורזה, הייתי, הלב היה נשבר לי. אבל מתרגלים. עם הרביעית כבר אנחנו קשוחות יותר. תראי, קודם כל, זה זמני. שנית, אני רוצה לדבר איתך לא על זה שהם מדביקים אחד את השני, הם ידביקו אחד את השני, אין מה לעשות. אוי, את יודעת, זה מזכיר לי, מדביקים אחד את השני. לפעמים כשהילדים, אני זוכרת שאחד מהם היה לו הבבועות, ורציתי שהוא ידביק את כולם, אז נתתי להם כל הזמן להתנשק. כי אמרתי, אם כבר כולם חולים, שכולם יהיו חולים. שאני לא אצטרך...
אחת, כן.
באמת. אני זוכרת, זה היה נורא מצחיק. בכל אופן... אז את זוכרת שהיה פעם חזרת, אתם זוכרים את המחלה הזאת שהיה פה מתנפח, פעם הייתה מחלה כזאת, אוי, פתאום חזרתי לילדות של הילדים שלי. תראי, דווקא אני לא רוצה לדבר על זה שהם מדביקים, הם מדביקים, וזה שבעלך בבית והוא יכול לעזור לך בבוקר, זה מעולה, אבל יכול לעזור, זה גם כן מילה לא מתאימה, אלא שאתם שניכם עושים את זה ביחד. אני כן הייתי רוצה יותר לדבר על מה שקורה עם, עם רום ועם הצהרון. כי אני לא יודעת מה קורה בשיח הזה, אבל רום צריך לקבל מכם איזשהו רושם שהעניין סגור, לא בדיון, אין מה לעשות, אני אפילו לא עונה, ואני מאוד מאוד אוהבת וגם נורא סומכת עליך. זאת אומרת, אני רואה מול עיניי משהו כזה, סיוון, שאת באה במוצאי שבת, לרום, את יושבת ברגע של שקט את לבד, את לוקחת אותו, את יודעת מה, גם שהגם תשמע, למה לא בעצם? גם, לא, גם, זה בסדר גמור, הם מאוד ניזונים אחד מהשני, כן, אין ספק. ואת אומרת לו, רומי, תקשיב מתוקי, מחר הולכים לגן, כל יום, כל יום, יום ראשון וביום שני וביום שלישי וביום רביעי, וגם כל יום, כל יום, גם ביום ראשון וגם ביום שני וגם ביום שלישי וכל יום בשבוע. יש גם צהרון. ואני יודעת שנכון לעכשיו, לא בא לך להישאר בצהרון. אל תתני סיבות, אוקיי? אפילו שלא מתחשק לך מתוקי, זה מה שיהיה. כי אבא ואני יוצאים לעבודה, אבא ואני יוצאים, אנחנו צריכים להרוויח הרבה כסף, שיהיה לנו לקנות לך ולאגמי אוכל, ובגדים יפים, ושנוכל ללכת, אם הלכתם לקרקס, תגידי לקרקס, ושנולך לאחר לקנות גלידה, אם אתם הולכים לקנות, תצייני דברים שהם עולים כסף. וזה גם חשוב, זה חשוב. כל ההורים הולכים לעבודה, והילדים שלהם נשארים בצהרון. עכשיו, אתה יודע שאני סומכת על כוח הלב שלך? מאוד! ואם את רוצה, תני לו גם שתי דוגמאות. כמו, אתה זוכר שבשנה שעברה היית בגן, לבד? או אתה זוכר שבמלחמה היו הזקות, והחרצת לממד כמו גדול, בלי לפחד. אתה זוכר את זה? זה כוח לב. ואני יודעת שעם הזמן, כוח הלב שלך ינצח ואתה תתרגל. אני רוצה שתדע, שממחר בבוקר, גם אם תפקה ותגיד אני לא רוצה, אני לא רוצה, אבא ואני נחבק אותך. נלביש אותך, ניקח אותך לגן, אין מה לדבר על זה יותר מתוקי. אנחנו לא נתווכח ואנחנו לא ניכנס, כי מה קורה היום? הוא אומר, אני לא רוצה, אני לא רוצה, ויש על זה איזשהו סוג של שיח. גמרנו, אין שיח. זה לך.
אני בהתלבטות להוציא אותו בגלל שהוא עושה לי מצפון.
תראי, את צריכה, ההחלטה היא שלך.
אני שלמה עם ההחלטה, אבל עוד פעם, כשאני רואה אותו בוכה, אז אני כאילו עולה הביתה, כאילו דרס אותי מסעית.
אני מבינה אותך. אבל השאלה אם את רוצה אותו בבית, או את רוצה אותו בצהרון, ואם הצהרון טוב לך, ואם זה מתאים לך שהוא יסתובב, שהוא יהיה בבית, ואז הוא יבוא, ואז אני כן מוציאה את הגם, אני לא מוציאה את הגם. את יכולה לקבל החלטה ששניהם לא הולכים לצהרון, וגמרנו. שאלה, שוב, כמו שקצת אמרתי.
לא, החלטה שלי כן יהיה, כי גם אני חושבת שזה יעשה אותו יותר עצמאי, הוא מאוד מאוד תלותי בי, הוא כאילו אפילו לחוג לא רוצה להיות
שמה לבד. זהו, אז נקודת התורפה שלך עכשיו היא את, לא הוא. מבינה? את צריכה להיות לגמרי שלמה עם ההחלטה שלך, כדי להעביר אותה בנחישות, בתקיפות, לא בתוקפנות, בנחישות, בתקיפות ובעקביות אל הילד. תראי, ילדים, חוץ מזה שהם נורא רע להם או נורא טוב להם, הם מגיבים את רע להם או טוב להם. אבל בעיקרון, ילדים מגיבים למציאות חייהם לא בגלל המציאות, אלא בגלל שהם רואים אותי מגיבה לזה. אם הוא קולט בך חוסר ביטחון, אבל תראה, אבל אולי, אבל אני אבוא מוקדם, אבל לא נורא, אבל העיניים שלך כבויות, ומשהו בקול שלך לא סגור, על זה הילד עובד. באופן לא מודע, הוא לא עושה דווקא או משהו כזה, הוא חש את חוסר השקט וחוסר הביטחון שלך, זאת אנרגיה שאופפת אותו. אם את היית שלמה וסגורה על עצמך, ואומרת לעצמך, קשה לילד, אני יודעת שקשה לילד, אבל אני עושה לו טוב, הוא חייב להתגבר. את תגידי לו, מתוקי, אני יודעת שקשה לך ואתה לא אוהב, אבל אתה תתגבר. ואז את תולשת אותו מהגוף שלך, והולכת. ואז עולה הביתה ובוכה. אבל את מייצרת מצב שהילד יחוש שזו מציאות חייו, את יודעת שהוא צריך את זה. זה קצת כמו, את מה, תעשי את ה... זה קצת כמו הילד שלוקחים אותו לבדיקות דם. הרי מחזיקים לו בכוח את הידיים, יושבים לו על הרגליים, כדי ששאר יהיה לקחת לו דם. מחייבים לו, מפחידים אותו, מסכן. אבל את יודעת שצריך. זה אותו דבר בדיוק. אם את אומרת, אני יודעת שהילד חייב ללמוד התגברות, הוא לא הולך לבד, הוא קשור אליי מדי, הוא לא הולך לחוגים, יש כל מיני דברים כאלה. אז אני כבר אומרת לך עכשיו, עוד במשל לך הדרכת הורים כלילה, את פה, את נקודת התורפה של הילד. החולשה שלך, הילד, והוא מרחמת עליו, הוא עדין, וקשה לו, ואני שם, ואני משוחחת על זה, ואני מדברת על זה, נקודת התורפה שלך, הופכת להיות הדבר שהילד עכשיו עושה עליו בעיות. מבלי משים. הוא לא עושה לך דווקא. ככה זה עם ילדים. ככה זה עם ילדים. הורה שנורא רוצה שליטה, שזה נקודת התורפה של ההורה, שליטה, שאצלך זה הפוך בדיוק, אבל אני רק נותנת את זה כדוגמה. זה ההורה שהילד שלו או יהפוך להיות קנוע, ואז זה יוציא את ההורה מדעתו, או שזה יהפוך להיות, הילד יהפוך להיות ילד נלחם בחזרה, שזה יוציא את ההורה מדעתו עוד יותר. נקודת התורפה של ההורה הופכת להיות נקודת החוזק של הילד. הנקודה של הדווקא של הילד. מבלי משים חייבים להבין. ילדים לא עובדים עם איזושהי רמה של מודעות, אבל הוא חש את חוסר הביטחון שלך. וכבר עשית את זה, הוצאת אותו. יש המון ילדים שלא הוציאו אותם מהצהרונים בגלל המלחמה. איפה שאת פוחדת, את מעבירה את הפחד הזה לילדים. אין מה לעשות, ככה זה עובד, נו, מה לעשות? כן, 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 כן. אם את חושבת שזה טוב לו, שזה נכון לו, את חייבת להאמין בזה. אחרת את לא מעבירה את המסר הנכון לילד. את מטעה אותו, את מבלבלת אותו, את יוצרת לו מצבים של, טוב, פעם כן, פעם לא, אין דבר, אמא פה, אמא שם, אמא הולכת, אמא זה, ואת משאירה אותו בחולשתו.
כן.
במקום לאכוף עליו את הצורך להתגבר. מבינה את הקטע?
כן.
זה מה שיש לי להגיד לך, זה לא זה שמדביקים אחד את השני, הם ידביקו אחד את השני כל הזמן, גם בבכי, גם בצחוקים, גם בהשתוללות, גם בשיתוף פעולה, אוקיי? וגם אגם רק מתחילה עכשיו, אז על אמת גם קשה לה, מבינה? ואז היא מדביקה אותו, גם אם הוא כבר מתגבר. אז זה משהו ש... על זה תתגברו. תעשו את ה... מה הוא שואל אותך? מה הוא אומר לך לשאול?
זה אומר לי לשאול.
הוא לא, חשבתי שמישהו כאילו, שאולי בן זוגך לידך והוא רוצה
שתשאול. לא, לא, לא.
אוקיי. אז פה אני מושכת אותך.
כאילו גם בשעה הוא גם לא אוכל וגם מחכה שכאילו יהיה שלוש, כאילו, אמרתי, אני אעשה לו את זה בהדרגה, לא בבת אחת. אוי, אז גם הוא מחכה לשעה.
עכשיו, מאיפה הוא יודע מה זה השעה הזאת? ילד לא יודע.
הוא יודע, לא, הם יודעים מתי הם יוצאים לחצר, מתי הם נכנסים, הם אומרים להם את השעה בצהרון.
כן.
גם בוא נגיד שהגננת
מסכן, תראי מה את עושה לו.
הגננת בעצמה שלחה לי הודעה, הוא לא רוצה להיות בצהרון וסמיילי מחייך, אז זה כאילו...
תקשיבי, 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 תראי מה את עושה לו, מסכן. תראו מה חוסר החלטיות שלנו עושה לילדים. הילד כל היום דרוך, מתי תבואי?
בשלוש,
נכון. הוא לא מסוגל ליהנות, אין לו הרי תפיסה של זמן. איך הוא יודע מתי זה שלוש? על פי סדר העניינים. בשתיים אוכלים, ואחרי האוכל, בשלוש, נגיד. אוקיי? יש איזשהו סדר יום. ואז הוא מחבר את זה. תראי איך הילד כל הזמן דרוך, במקום להגיד לו, מאמי, אתה שם כל היום? אני אבוא יחד עם כל האימהות, בשעת צהרו נגמר. אז אולי הוא לא אוהב את זה, ואולי הוא יבכה, ואולי זה, אבל התפיסה של מתי זה קורה, הילד הזה, מהרגע שאת מביאה אותו, הוא דרך עכשיו, הוא לא רוצה לאכול, יכול להיות שהוא עדיין לא רוצה לאכול, קשה לו להסתגל. והוא גם מתעקש, הוא כן טוב לו בגן, אז למה הוא לא אוכל? מה קשור למה? אני אומרת לך, את חייבת להיות סגורה על עצמך, את מבלבלת את הילד, את מטעה את הילד, את אומרת לו, כן, אבל, לא, אבל, קשה לך, אז אני אעשה חצי, אז אני אעשה כזה, אני אעשה כזה, כולו בן ארבע. הוא צריך מסגרת ברורה, מאמי, אתה הולך לגן, הגן יחד עם הצהרון נגמר בארבע או בחמש, אני אבוא יחד עם כל האימהות, ואז את גם תקפידי לא להיות האימה הראשונה, אלא לדעת מתי, ולהיות בין ה-4-5 הראשונות, בין ה-6 הראשונות, לא לתת לו להיות אחרון. ואז באות הרבה אמאות וגם אמא שלו. ככה הוא, זה כמו ההורה שמדבר עם הילד לפני השינה, והילד יושב במיטה ולא נרדם, הוא מחזיק את עצמו ער כדי להסיק את ההורה. הילד מחזיק את עצמו, לא משחק, לא נהנה, רק אומר, מתי נאכל, מתי יושבים, מתי תבוא, מתי תבוא, מסכנצ'יק. הוא לא מצליח להשתחרר, שחררי אותו. ואת שחררי אותו ברגע שאת תהיה משוחררת. אם הילד יכול עד 3, אז למה כבר לא עד 4? מה זה השטויות האלה? את מבינה?
כן.
תעשי את זה.
כי כאילו אמרו לי, הדרגה, לא, הדרגה, לא
לעשות את זה בבת
אחת.
בסדר, אז את רוצה הדרגה בלהדרגה, תעשי הדרגה. אבל מה זה, למה הוא לא אוכל? מה?
הוא לא אוכל כי זה הנקודה שלי.
יפה. איפה שההורה דואג, שם הילד יעשה מזה אישו. תיכנסי לאתר שלי, תקראי שם את המאמרים. את תביני את העניין הזה. ויקיריי, המוזיקה פה, אז אני, אתם שומעים שתמה השעה, תהיו פה בשעה השנייה, תחכו להפתעה בשיתוף פעולה שלי עם סופר פארם, תכף אני חוזרת. אנחנו ב-103 FM, בשעה השנייה שלי, עורכת מאירה פרץ, מפיקה שאני רומנו, על הדיגיטל בפייסבוק לייב, אסף חרמוני, אחי אדלוק, ואליעזר בן יהודה, וטל אשל עם הקוקו, אחראי על השידור. הטלפון שלנו 0552-103-103, והוואטסאפ 054-70-103-70. בתקופה הקרובה, אנחנו בשיתוף פעולה עם סופר פארם, ונקיים פה פינת הורות מיוחדת. מה שאני אבקש מכם, וזה מתחיל כבר מעכשיו, לשלוח כל שבוע, נתחיל כמו שאמרתי כבר היום, טיפים שיש לכם לתת לנו בנושא האכלה, שינה, גמילה מחיתולים וממוצץ, כניסה לגן, שגרה במהלך החיים, החופשות, גם בתקופת המלחמה. כל הטיפים וגם שאלות אם יש לכם יופיעו בעמוד שלי, בתוך האתר של הפייסבוק של 103 FM, ובסוף התוכנית, בסוף השעה הזאת, אני אספר לכם על אחד הטיפים הטובים שהגיעו, והשולחת והשולח של הטיפ הזה יזכו ב-300 שקל גיפט מתנה לסופר פארם. אז רק שתדעו שזו הפינה השבועית שלנו מהיום. אני מחכה, העמוד של הפייסבוק שלנו פה פתוח, ובינתיים נמשיך עם שיחות הטלפון. שלום.
שלום, מיכל.
היי, בוקר טוב.
היי, מדברת עינב.
אהלן.
היי, אני אמא לשלוש בנות, הגדולה בגיל חטיבה, בת 13, ואנחנו חווים איתה קושי של לילות שהיא לא מצליחה להירדם, וזה מכניס אותה לסוג של התקף חרדה, ואז יש איזה לילה כזה שהיא נורא קשה לה לישון, והיא בוכה ומלחצת נורא, וזה קורה שלעיתים יותר קרובות, לפעמים זה יש איזשהו הפסקות של כמה חודשים, מתי שזה קורה לזה שזה קורה שוב.
זה רגע, נשים. מתי זה התחיל? זה זכור לכם?
יש לה בעצם, הבחנו שני חרדות, שיש לה אחת מהן זה מלהקי, שהיה לה פעם בתקופת הקורונה, שהיה לה יום שהתייבשה, הרגישה מאוד מאוד לא טוב, בסוף היא הקיעה, ומאז יש לה פחד מאוד מאוד גדול מהקעה, זאת אומרת, נורא נורא נלחצת מזה, על אף שהיא הקיעה, את יודעת, מן הסתם, היא תחפולה פה ושם והקיעה, והבינה שזה לא סוף העולם, אבל עדיין זה משהו שמאוד מלחיץ אותה,
מלחיץ אותה, ורגע, וזה בא לידי ביטוי בזה שהיא אומרת, אני מפחדת שאני אקי, אני מפחדת שאני אקי, כזה?
כן, אני מפחדת שאני אקי, אני מפחדת שאני לא ארדם, אני מפחדת שאני לא אצליח לישון, היא יודעת שאת יום אחרי יש בית ספר, אז היא גם לחוטה מזה שהיא לא תישן מספיק, והיא תהיה עייפה.
כן.
אין לה, אנחנו לא מצליחים לעזור לה להתמודד עם, עם הלחץ והחרדה בשני המקרים האלה, על אף כל מיני ניסיונות שעשינו.
זאת אומרת, היא כל הזמן אומרת, אני מפחדת שאני אקיב, ואני מפחדת שאני לא אצליח לישון. נכון. היא פוחדת ממש. וזה בעצם מונע ממנה גם להירדם ולישון. נכון?
נכון.
הפחדים
נכון.
האלה. אוקיי. זה התחיל פחות יותר, זה התחיל בקורונה? עם כמה
כן,
שזכור
משהו...
לה? משהו כזה, בגיל 10 כזה בערך.
כן, כן.
9.5 כן. 10. עשיתם משהו עם סביב העניין הזה? רופא?
כן, היינו, היא הייתה באיזשהו מפגש עם פסיכולוגית פעמיים.
אחת? פעמיים.
כן, היא גם הפסיכולוגית לא ממש התרגשה, אמרה בסדר, זה חרדות, זה גם היה בתקופה של המלחמה שלחתי אותה, אז השלחנו את זה אולי שהיא בלחץ בגלל המצב, בגלל הזוקות. ניסיתי לתת לה תמציות כאלה, רסקיו.
נכון.
אז אמרתי לה, הנה אני שמה לך שתי טיפות, זה טיפות מאוד חזקות, זה יעזור לך לישון. אז זה עזר פעם פעמיים, אבל להגיד לצורך העניין, אתמול זה קרה שוב ולא עזר. אני כן חושבת מה אני כן יכולה להגיד לה, לעזור לה.
תראי. פחד הוא לא משהו שהיגיון מנצח אותו, אלא זה כאילו הנפש צריכה להגיד לעצמה כל מיני דברים אחרים, ולהפך כמו שאני רואה את זה כרגע, קודם כל, כן בהחלט יכול להיות, למרות שהיום כולם כל כך עסוקים, אבל אולי בהחלט כן למצוא פסיכולוגית בגיל הזה, שעדיף שתלך לפסיכולוגית באותו מגדר כמו שהיא, פסיכולוגית שמתמחה בחרדות. קודם כל, היה כן כדאי בהחלט להעביר את זה, כי מה שצריך זה בעצם להפוך את החרדה למשהו שישנו, ומה אני עושה כדי להתמודד איתו. עכשיו, כרגע, אם אני הבנתי נכון, תראי, אני אעשה את זה כמה שאני יכולה, זה יהיה קצת שטחי מה שאני אגיד, כי זה משהו עמוק, אבל בעצם מנסים לשכנע אותה שקחי ותרדמי ולא נורא ואין דבר וזה יגיע, והדברים האלה בעצם לא עוזרים, אלא מפתחים אפילו איזשהו סור של לחץ. אם למשל היא אומרת, אני מפחדת שאני לא אצליח לישון, היא צריכה לשמוע מכם משפט שאולי מתוקה, אבל גם אם לא תצליחי לישון, בסדר, תהיה עייפה מחר. קורה, אנשים עייפים, אז אני לא אוכל ללכת לבית ספר. להגיד לה, נראה, בבוקר, אם אכן תהיה עייפה, נחליט אם את הולכת, תהיה מנומנמת, או שאני לא יודעת, נחכה, נמשוך את זה, ואז בשבת תוכלי לישון עד מאוחר. זאת אומרת, אני כן רוצה לתת מענה לפחד שלה. אם היא אומרת, אני מפחדת שאני אקי, אז להגיד לה, את יודעת מה, אני שמה פה מגבת אקסטרה, וגם את הדלי הזה, ואם במקרה חז וחלילה זה יקרה, אז יהיה לך איפה להקיא וגם איך להרגיע את עצמך, אני אשים גם בקבוק מים עם איזה, עם ויטמין צ'יק בפנים, אם את רוצה. את מבינה מה אני עושה פה? אני הולכת עם הדבר הזה, אני לא אומרת לה, לא נורא, אין דבר, קחי, תרגעי, תרדמי בסוף יהיה בסדר, אלא אני כן, אני שם, אני עם זה, לא תצליחי לישון, אוקיי, לא נורא, לא נורא, תזמזמי לעצמך, דברים כאלה. זה דבר אחד שאני הייתי עושה. אני נותנת מענה לפחד שלה. אני לא מבטלת אותו, הולכת מסביבו. כי כשילד אומר, זה כמו ילד קטן בן 3 שאומר, אני פוחד מהמפלצת שבחדר. אני לא אומרת לו שאין מפלצות. אני אומרת לו, איפה היא? בארון או מתחת למיטה? ואז אני מסתכלת ומחפשת. ואז אני אומרת לו, פיצקי, זה גור. אתה רוצה שאני אגרש אותו, או ניתן לו להמשיך לישון בארון? מבינה מה אני עושה פה? אותו דבר, אם אני מפחדת שאני לא אצליח לישון, להגיד לה, אז תקשיבי, בואי נשים פה, לא את הטלפון שלה, למרות שהיא בת 13, תקנו טרנזיסטור. אני לא צוחקת. תקנו טרנזיסטור שהוא גם שעון מעורר, או איזה שומש כזה, אולי גם שרואים את לא, לא רואים את המספרים, זה לא טוב, כי כל מיני תסתכלי, תראה שהיא לא נרדמה עדיין. תקנו טרנזיסטור, בלי שעון דיגיטלי. בלי
דבר... הרעש?
מה?
בגלל הרעש?
לא, כדי שהיא תוכל לשמוע מוזיקה. שימו אותה על המקום הכללי. או, אם אתם חושבים שרעש לבן מרגיע אותה, אז... יש כל מיני דברים שמרגיעים כל מיני ילדים, או תחנה של מוזיקה קלאסית, או איזשהו משהו, ואז להגיד, לא תצליחי לישון, אז מאמי, יש לך את המוזיקה, תרגיע אותך, לפעמים לא נרדמים, קורה, אני אגיד לך בכנות.
כן, אנחנו עושים את זה, אנחנו לא נותנים לדבר הזה מקום, אנחנו תמיד לא מתרגשים, יום למחרת גם לא תמיד מדברים על זה, כאילו לא לתת לדבר הזה יותר מדי מקום, ולא לעשות מזה יותר מדי עניין, וגם אומרים לה לא נורא, מקסימום מחר אז תשני בצהריים, הכל בסדר.
הבנתי.
ובאמת נראה לי שבגלל זה לא קורה לעתים קרובות.
אוקיי, אוקיי.
אבל עדיין זה קורה.
עדיין זה קורה כי יש שם משהו, כי משהו, בוא נגיד, בתהליך של ההלחם בנוירוטרנסמיטורים שלה במוח, קרה משהו בקורונה שנכנס לשם פחד מאוד גדול. הייתה שם איזושהי חוויה טראומטית. כנראה גם ההקעה הזאת. ובואי נוסיף לזה אחר כך את, את הלימודים, ובואי נוסיף לזה את המהפכה ואת ההפגנות שהיו בארץ, ובואי נוסיף לזה את המלחמה, והנה לך ילדה שלא מצליחה להירדם בלילה, וגם חוזרת אחורה, אני פוחדת שאני אקי. ברגע שהיא אומרת, אני פוחדת שאני אקי, תגידי לה, אז אני שמה פה באופן קבוע, בקבוק עם משהו מתוק ונעים שיהיה לך נעים לשתות, תקי לתוך הדלי ויש לך גם מגבת. אני כן רוצה לתת לזה מענה. לא להגיד לה, לא נורא אם את מפחדת, או להגיד לה, את לא תקי, אלא להגיד לה, אם תקי, יש לזה מענה. כי את מבינה, אני לא הולכת נגד הפחד, אני נותנת פתרון לפחד. זה מרגיע. יותר מה שלהגיד, לא נורא, אין דבר, זה מה שמרגיע. במיוחד שכל הדברים האלה הם לא רציונליים הרי. ומעבר לזה, כן הייתי שוקלת, בגלל שהיא בת 13, לעזור לה. לעזור לה בטיפול עם מישהו של חרדה, שאף גם אם היא לא רוצה ללכת לטיפול בחרדה, יכול להיות שיש כל מיני סוגים שאתם מכירים של מטפלים, של בוא נגיד הם לא ספציפית בחרדה, אבל לבוא ולהגיד, זה הדבר שצריך להביא אותו לפתרון אצל הילדה הזאת. זאת אומרת, להוציא, להתמודד עם הדבר הזה, מה אני מרגישה כשה, מה קורה לי כשה, את מבינה?
כן.
כן לתת לזה איזשהו, לתת לזה איזשהו סוג של מענה מקצועי.
אוקיי.
תראי, עצם זה שזה קורה פעם ב, פעם ב, צריכים להבין, נערה בת 13 לא מנותקת ממה שקורה פה. ואנחנו חיים במציאות מאוד חרדתית. אי הוודאות היא נוראית, והיא כבר, היא לא ילדה שאפשר למרוח אותה, היא כבר בת 13. היא גם רואה כל מיני דברים, והיא מגיעים אליה כל מיני דברים, בעד ישראל, נגד ישראל, רצחו אותו, הרגו אותו. עכשיו יש כל מיני סרטונים על כרמל גת, ועל, באמת, והירש, ואימא של הירש. תקשיבי, זה נורא.
נכון.
זה משקל מאוד כבד. ואם יש לנו מישהי שבקורונה עברה משהו טראומטי עם ההתייבשות וההקעה, זה מזין את זה. מבינה? המציאות כן. מזינה את הדבר שהיא חוותה לפני 3 שנים.
אז בעצם כן ממליטה ללכת למישהו ולגדוע את זה, זאת אומרת, לא לתת לזה...
תראי, זה לא עניין של לגדוע את זה. בסוף זה יגדע לבד, מתוך חיים נורמליים ומציאות, אבל מה שהיה לפני 4 שנים הוא עדיין ניצוץ קטן אצלה, וכל מיני, כמו טראומה, שהבן אדם חי מצוין, אבל זה מזכיר לי, אני דיברתי פעם עם אמא של... טוב, בלי שמות. והיא אמרה לי ש10 שנים אחרי הרצח של ביתה, 10 שנים אחרי זה, המלחמה הוציאה כל מיני סממנים של פוסט-טראומה שהיא 10 שנים לא חוותה אותם. לא חוותה. אז זאת אומרת, את מבינה? כך שאנחנו לא יודעים מהו הניצוץ שיכול להדליק את הדבר הזה. אנחנו כן רוצים לטפל בזה ולתת לה כוחות להתמודד עם זה. אני רוצה לתת לה כוחות להתמודד, כי את מבינה, היא שוכבת שם בחושך. הלילה הוא נוראי. ההליכה לישון היא אחד הדברים הכי מפחידים שיש לנו בחיים. זה פרידה מהחיים לכיוון המוות, מהאור לחושך, מהביחד ללבד. זה הרגע שכל המחשבות הכי מפחידות עוברות בראש. לכולנו. אז בוודאי לנערה בת 13 שחוותה את מה שחוותה לפני 4 שנים, עם ההקעה וההתייבשות. אוקיי? עכשיו, אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם הדבר הזה. אני למשל, שזה קורה לי, את לא תאמיני, מישהו פעם לימד אותי, וזה עובד. אני סופרת, תציל, אני סופרת מ-100 למטה. מ-100 למטה, לא למעלה. ותמיד מתישהו בסביבות ה-60, ה-50, 60, לפעמים גם ב-70, פתאום אני, יש מחשבות שלי, פתאום אני שמה לב שאני לא סופרת, ואני לא זוכרת איפה הפסקתי, אז אני עוד פעם ב-70 ויורדת למטה. זה מעסיק את המוח בדברים אחרים, עוד אף פעם לא הגעתי לאחד. אף פעם. גם אם אני מגיעה ל-17. זה, זה גורם למוח לחשוב על ה... כי פה צריך חשיבה, זה לא לעלות למעלה, שזה הרבה יותר קל, זה לרדת למטה. עכשיו, יש טכניקות, זה טכניקות, של מה אני גורמת למוח לעשות, כדי שלא יהיו לי כל המחשבות המפחידות האלה. סקנונת. Okay. מבינה? אז תחפשי אולי בגוגל, איזה, ממש טקטיקות, טקטיקות או טכניקות לגירוש מחשבות רעות לפני השינה. משהו כזה. וכן, לטפל בעניין הזה בכל זאת. כן. כי יש שם משהו עמוק שיוצא בעיתות לחץ. ועכשיו זאת עת של לחץ, זמן לחץ.
כן.
מבינה? זהו, זה מה שאני מציעה עיניו. בהצלחה, יקירה.
תודה, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב. אני מזכירה לכם שאני מחכה לטיפים או לשאלות שאני אבחר לקראת סוף התוכנית, ומה שאני אבחר יזכה ב-300 שקל גיפט של סופר פארם. והנה המאזינה הבאה. שלום.
שלום.
היי.
היי. אני רציתי להתייעץ איתך בנוגע לבן שלי, בן 3 ו-8 חודשים. ילד מאוד 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 חכם, מאוד רגיש, ורבלי מאוד מאוד מאוד.
מה זה אומר מאוד רגיש? למה את מתכוונת?
רגיש זה שהוא קודם כל מפחד מלא מעט דברים שקשורים, דברים מוטוריים לצורך העניין.
למשל מה, אופנועים?
לא, למשל להתנדנד מאוד חזק בנדנדה. כן, למשל לקפוץ ממקומות גבוהים, דברים אבל שילדים בני גילו כן עושים, להתגלץ במגלשה מאוד מאוד גבוהה, לוקח זמן עד שהוא מצליח לעשות את הדברים האלה. ורגיש גם בסיטואציות שהן נורא מציפות, כמו במסגרת של גן לצורך העניין.
אוקיי.
זה מחבר אותי לקושי ש אליו אני רוצה להתייחס, שבמסגרת החינוכית בגן, הוא הרבה פעמים לא מצליח לבסט את עצמו רגשית, ברגעים של כעס או של תסכול, ומשתמש בידיים, באלימות, בין אם זה להרביץ לילד של הידו, אפילו לגעת כזה בפנים, בסוג של את יודעת לתפוס את הפנים, לא יודעת אם לקרוא איזה צביטה או לא, וזה מאוד מאוד מפריע לי, כאימא.
שמי, זה גם לא נעים. אז זה לא קורה לו הרבה וכל הזמן.
בגן זה קורה לא מעט,
כן. תראי, קודם כל אמרת נכון, אוקיי, סליחה, תמשיכי יקירה, אני פה.
לא, אני אומרת שבסיטואציות חברתיות אחרות שאני רואה אותו, שזה מסגרת קצת יותר רגועה ונינוחה, אני רואה שהרבה פעמים הוא מצליח להחזיק את עצמו ולא לעשות את זה.
כן.
זאת אומרת, זה לא דווקא קורה מיד, כן. אבל בגן תראי. לאורך יום שלם זה קורה לא מעט.
תראי, זו מיומנות, ובאמת, באמת הבן שלך, קשה לו עם דברים שמצריכים ממנו התגברות רגשית. זה גבוה. אימא לזה מפחיד. כן? אוקיי. וואי וואי, אני צריך גם וגם וגם וגם. זאת אומרת, כן בהחלט אנחנו רואים כאן קושי, ואת קראת את זה יפה, בביסות הרגשי שלו. שדרך אגב, בגיל הזה, 3, 3.5, כשהם מוצפים רגשית, עדיין ממש אורגנית. אורגנית, ביולוגית, הם לא מצליחים לווסת את עצמם. ואז הם מאוד בוכים, הם מאוד מרביצים, הם מאוד רצים ומתחבאים, כי זה נכון, הם חווים איזושהי סערת רגשות, הם גם לא יודעים לעשות הבחנה בין אני מתוסכל, אני מאוכזב, אני פוחד, אני מתרגש, אני עצוב, אוקיי?
כן.
הם מוצפים רגשית. עכשיו, הדרך להתמודד כרגע זה א', להתחיל ללמד אותו את המילים, להתחיל לתת שם לכל דבר, להגיד לו אתה פוחד מהגובה, או להגיד לו אתה צריך להתרגל, נכון? או אתה צריך להחליט, אני יודעת. ולפעמים זה קשה להחליט. אוקיי? או אני רואה שאתה נורא מתוסכל. אני רואה שאתה נורא מתוסכל כי רצית לרדת אבל פחדת. בסדר, זה קורה. אני מבינה, אני מתחילה לשיים, לתת שם לכל מיני סוגים של רגשות, וילד כזה חכם, זה טוב שהוא ידע, ואז הוא ידע גם לתת לזה ביטוי. זה לא רק להגיד אני מרגיש, אלא להגיד אני נורא מתוסכל, אני כועס עליו. אוף, אוף, עוד פעם פחדתי מהדבר הזה, כן? את מבינה? הדברים האלה. זה אחד. שתיים, לילד הזה יכול להיות שאני הייתי רוצה גם לתת תחליף. והתחליף כן יושב על נושא של ויסות חושי. כי הוא עובד עם הידיים. אני הייתי קונה לו כדורים, איך קוראים להם? הכדורים האלה שמואחים אותם, כמו סלינגי כזה, או אפילו, וואי, בנות, שני ומאירה, איך קוראים לדבר הזה שנמרח ונמתח? סליים. אוקיי? למשל, עכשיו, זה לא אומר שצריך להיות לו סליים בכיס, אבל יש את הכדורים האלה שמואחים אותם, הם ספוגים, קווצ'ים, ספוגים, אבל... מה גמיש? אוקיי, זה נקרא מר גמיש.
אוקיי.
עכשיו, שיהיה לו בגודל קטן, ואז, ברגע שהוא מרגיש את הדבר הזה, קרי מה הוא עושה, הוא עובד עם החישה הפיזית.
אוקיי.
ככה הוא מבסט את החישה הרגשית. צריכים להבין, ילדים מתנהגים את הרגשות שלהם. מבינה את הקטע?
כן.
אז א', אני רוצה לתת לו שם לרגשות, שידע להביע אותם, וב', מכיוון שהוא עדיין בגיל שהוא מתנהג את מה שהוא מרגיש, אני רוצה שיוציא אותו באופן אחר, ולא בלהרביץ לילדים. כי הוא חייב לפרוק את זה.
זאת אומרת, היית נותנת לו את זה שזה יהיה איתו בגן, לרגעי צורך
בגן. כן, כן, מדברת עם הגננת, בהתחלה אולי שמה לו בכיס, אחר כך אולי הגננת אומרת, אי אפשר שבכיס כי כל הילדים ירצו זה במגירה. ברגע שאתה מרגיש שאתה מתרגש, מישהו הרגיז אותך, מישהו היית מתוסכל, מישהו הכעיס אותך, רוץ למגירה, קח את המרגמיש, ותגיד, ואפילו תגיד לו, אוי, 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 אני מוציא עליך את כל הכעס שלי, ותמאח אותו, תמאח אותו, תמאח אותו, עד שתרגיש שאתה נרגע, תחזיר למגירה.
אוקיי.
משהו כזה, כי אני רוצה לתת לו תחליף.
כן.
מבינה? זה לחץ. זהו.
ואיך היית מתמודדת, נגיד, זה בגן, אבל נניח אם אני ברגעים שהוא נמצא איתי, ואני חשופה לסיטואציה כזאת, זאת אומרת, איך אני בכל זאת מציבה גם גבול?
לחשופה שהוא עושה לך את זה?
לא לי, אפילו עושה לאחיינית שלי.
את רצה, את תופסת לו את הידיים.
אוקיי.
את אומרת לו מראש, אתה יודע, עוד מעט תבוא האחיינית שלנו, או אנחנו הולכים עכשיו ליוני, או עוד מעט יבוא וזה. לפעמים, לפעמים, אתה מרביץ. שיהיה לך ברור שאני לא אסכים לזה. אין שום סיבה, גם אם אתה הכי כועס, או גם אם היא ממש הרגיזה אותך, גם אם חטופו לך, אני לא מרשה במכות. ולכן, אם אני אראה שיהיה קשה לך להתאפק, אני רצה ואני תופס לך את הידיים. פשוט כדי לא לאפשר לך להרביץ מתוקי. לזה אני לא אסכים. לא פותרים בעיות עם מכות.
נכון. זה הכל. לעצור את הסיטואציה ולקחת אותו לחלוטין, או שלהביא אותו
ולאחר לו לחזור? תראי, תחליטי באותו רגע, אני גם לא רוצה להשפיל אותו, או להיות תוקפנית ולעצור את התוקפנות שלו על ידי תוקפנות. זה כמו של, איך נראה מאבק כוח? האם את צועקת על הילד שלה, לא צועקים אצלנו בבית?
נכון.
מבינה את הקטע?
כן, כן.
זאת אומרת, זה מצריך, זה סוג של איפוק גם שלנו. ולכן, ברגע שאני רואה את זה, אני באה, אני מחזיקה לו את הידיים, אני מסתכלת לו בעיניים. ואני אומרת לו, אני מזכירה לך שלא פותרים בעיות במכות. אתה רוצה רגע את עזרתי? או שאתה רוצה ללכת לחדר אחר להירגע? אתה רוצה לבוא איתי רגע למטבח לשתות?
אוקיי.
ואם את רואה שזה לא עובד, והוא לא, כי זה שאת מחזיקה אותו, זה עוד יותר מעצבן אותו, את אומרת לו, בוא למטבח, בוא לשטוף פנים להירגע? או את לא אומרת לו, את לא שמה אותו בעונש או משהו כזה, אלא את מעבירה אותו סיטואציה. את אומרת לו בוא לשטוף פנים להירגע. או את אומרת לו בוא למטבח, אנחנו הולכים למטבח לשתות, להירגע קצת, אם אתה רוצה תספר לי מה היה, ואם אתה לא אז לא, אחר כך תחזור לשחק. את פשוט עושה לו רפרש, את מוציאה אותו מהסיטואציה. נבינה?
אוקיי, כן.
בהצלחה.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה, כל טוב יקירתי. הנה אני איתכם, שוב חזרנו, ולשיחת הטלפון.
שלום.
שלום וברכה.
אהלן, קוראים לי אורטל.
אהלן.
קודם כל תודה על התוכנית שלך, אני מאוד נהנית כל פעם לשמוע אותך.
תודה אורטל, תודה רבה.
ככה, יש לי ילד בן שנה ו10 חודשים, וכל צורת התקשורת שלו היא דרך בכי. זה מאוד מתסכל, הוא יודע כבר לדבר, הוא מבין כשמדברים איתו, ועדיין הדרך תקשורת שלו כשהוא רוצה משהו, זה דרך בכי.
תני לי דוגמה אורטל.
לדוגמה, בבוקר אנחנו מתעוררים כדי להתארגן לעבודה ולגן, הוא יכול לאורך כל ההתארגנות פשוט לפקוט אם הוא רוצה משהו בטלוויזיה, אם הוא רוצה...
אז זאת אומרת, רגע, איך? הוא עוד לא מדבר. או שכבר קצת, כן.
הוא כן, הוא קצת מדבר.
אז הוא בוכה והוא הולך לטלוויזיה ומצביע עליה?
ומצביע, או ששמים לו משהו והוא לא רוצה את המשהו הזה, אז הוא לא יגיד לא את זה, הוא פשוט יפקה. לא, לא, כאילו הכל בצורת בכי. אני יכולה לנסות להתארגן לעבודה, וכל הזמן הזה הוא אחריי, מושך לי בסמלה ובוכה. זה מאוד מאוד כאילו, גם הקול של הבכי מאוד מכניס לסטרס, כל הזמן להיות סביב בכי. ניסינו בשיטה של להתעלם, אני פה בשבילך, אבל אתה לא תשיג בצורה הזאת דברים, זה לא עובד, הוא מגביר את הווליום בצורה כזאת שאני מפחדת שיזמינו לי רווחה.
כן, 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 ממזריקו. אוקיי.
זה פשוט... עכשיו הוא ילד מאוד, כאילו, אני חייבת להגיד, עם זאת, שהוא ילד מאוד חמוד ומצחיק ו...
מה אומרת הגננת? איך הוא בגן?
קודם כל התחלנו שנה חדשה, עד כה היה גרוע, הוא שנה שלמה היה בהסתגלות, כאילו כל בוקר מחדש בכה, וגם במהלך היום היו לו נקודות של בכי.
משנה שעברה?
משנה שעברה, הוא המשיך באותו גן, והשנה הוא כבר... הולך מה שנקרא בשמחה. לא בוכה כבר בבוקר בפרידה.
וואלה. אוקיי. טוב, לפחות זה מרגיע.
לפחות זה.
כן, נכון.
אבל מהרגע שהוא חוזר, אחר הצהריים, עד למחרת בבוקר, זה מלווה תמיד, ואני מתבאסת אפילו לצאת איתו לפעילויות בחוץ. יש לי עוד ילדה בת 4, שאני רוצה מדי פעם לקחת אותם, להצגות בערב, לימי הולדת, מאוד מבאס לקחת אותו איתי, כי אני יודעת שזה...
הוא כל הזמן יפקה.
כל הזמן יפקה, וירצה אותי, ולא ייתן לי שנייה לזוז.
תגידי, אם נגיד תהיה איזה בייביסיטר, והיא תיקח, סתם, והיא תרד איתו לגינה, הוא גם יפקה לה כל הזמן, לדעתך? או שהוא עושה זה רק לכם?
אני חושבת שהוא בעיקר עושה את זה לנו, כי נגיד כשהוא עם סבתא, אז הרבה פחות, מצד שני, סבתא נותנת לו תשומת לב אובר, והוא אפילו לא מספיק להגיד מה שהוא רוצה, הוא כבר מקבל, אז אני לא יודעת כל כך איך.
לא, אבל אם נגיד הוא רוצה טלוויזיה, הוא מראה לטלוויזיה, היא הולכת ופותחת, אבל הוא מראש כבר מבקש את זה בבכי מכם.
מאיתנו.
ממנה לא, אז היא מיד שמה לו מה שהוא רוצה.
נכון.
תראי, בכי זאת שפה, ואם אין לנו שום איזה הפרעה אחרת, נוירולוגית, או של, של להבין מצב, של להתנהג במקומות, והוא מתנהג בוא נגיד קצת אחרת בגן, בגן הוא לא בוכה, הוא הולך מדבר לדבר, הוא בא אל הגננת, ונגיד היא לא, נגיד היא אומרת שהוא לא בוכה לה כל הזמן.
לא, הוא לא בוכה.
הוא לא. זאת אומרת שהוא באמת עושה את זה חזק מאוד איתכם.
נכון.
וזה איזשהו עניין של הרגל, וזה גם אולי איזשהו עניין של, זה תמיד אני נותן את הדוגמה הזאת, דמייני רגע ילד בן 10 חודשים, עומד במיטה, שהיא כן, מיטה תלול כזאת, מיטה סגורה, עומד שם, אמא אומרת לו, שים ראש, לך לישון, שים ראש, לך לישון, והוא מחזיק ובוכה וצורח. הוא בעצם אומר, את תוציאי אותי מפה. זה מה שהוא אומר. עכשיו נשאלת השאלה אם היא תוציא אותו כן או לא. וזה תלוי בה. מה היא רוצה ללמד, מה המסר, איפה הלב שלה, מה בדיוק המצב, כן, כל מיני דברים כאלה ואחרים. עכשיו, זה מה שהוא עושה, להגיד לו לא, די, כן, לא, ובטח גם להתעלם זה לא יעבוד, כי אי אפשר להתעלם מילד, לא מתעלמים מילד.
נכון.
צריך פה איזשהו סוג של החלטה של להגיד לעצמך, כנראה באיזשהו אופן, הרגלנו אותו מבלי משים. הוא התחיל, זה התאים לו, הוא יותר ילדון שלא ידע לבסס את הרגשות, או הוא רצה משהו, ילד שני, הוא הבין שזה גורם לנו מיד להיענות לו. יכול להיות שכשהוא היה קטן והוא היה תינוק, לא רצינו שיעיר את אחותו, היא רק אתה בת 3, ועכשיו לא רצינו שהוא יחטוף מאחותו, אז הוא בכה מיד, נתנו לו משהו אחר. משהו באיך שהוא גדל, גרם לו, להגיע למסקנה הלא מודעת הזאת, הלא במזידות תינוק, הוא גור, הוא חצי גור.
אגב, השם שלו זה גור.
בבקשה, מתוקי. גרם לו להגיע לאיזשהו סוג של מסקנה, שזאת הדרך שלי לגרום להם לתת לי מה שאני רוצה. ככה, ככה אני אמור לדבר אליהם, ככה אני אמור להסביר להם. עכשיו, אני לא יכולה לגרום לו לא להתבחין אליי, או לאבא שלו, או לאחות. אני לא יכולה. אני רק יכולה להתחיל לנהוג בכזה אופן, שעם הזמן, תוך שבועיים, שלושה, ארבעה, הוא יבין שאין טעם. שאין טעם, זה הכל. עכשיו, נשאלת השאלה, מה אני יכולה לעשות?
בדיוק.
מה אני יכולה לעשות? אני חושבת שזה צריך להתחיל אותה לי מזה, שזה לא יעצבן אותך יותר, ושזה גם לא יבייש אותך יותר. שתגידי לעצמך, כולו הגור הזה, הגור גורון הזה, הוא בן שנה ועשר, יש לי עוד המון זמן ללמד אותו. מתי שהוא הוא למד רע, אני מהיום אלמד אותו אחרת. השאלה היא איך? למשל, הוא בא, הוא מתעורר בבוקר, והוא ישר מבקש טלוויזיה בבכי, ואת אומרת לו, את יכולה להגיד לו, תביני כמה אופציות יש לו. את יכולה להגיד לו, אני פותחת טלוויזיה, רק למי שלא בוכה. ולכי, להתאפר. ואז הוא בא אחריך, ואת מסתכלת בחיוך ואת מלטפת אותו. ואת אומרת לו, אני פותחת טלוויזיה, רק למי שלא בוכה. ואת מסובבת את הגב, ואת לא מתרגזת, ואת לא מתעצבנת. אני פותחת, את יודעת מה זה מזכיר לי? לגמרי, לגמרי, לגמרי משהו אחר. בספר שלי ושל שרון פאר, שנקרא מתכון לגידול ילדים מוצלחים, יש שם סיפור על הודיה וליאל. הודיה נולדה עם שיתוק מוחין, ואנחנו ראיינו את ההורים שלה, זה ספר עם רעיונות של הורים. ואימא שלה, הדס, מספרת, הילדה התחילה ללכת רק בגיל 3, כן? שיתוק מוחין.
כן.
והיא הייתה יוצאת עם הילדה לרחוב, שתהיה בחוץ, שתהיה בשמש, שתהיה באוויר, שתלמד ללכת. וכמובן, שהיא נתנה לה כל מיני, עשתה לה מקלות קטנים, עוד לא היו אפילו קביים בגודל הזה. והיא אמרה לילדה לצעוד. ולילדה היה קשה. ילדה עם שיתוק מוחין, מושכת רגל. קשה, קשה, קשה. והיא הייתה אומרת בליבה, שתלך היום 5 מטר, מחר 10. והילדה הייתה אומרת, אמא, כואב לי, אמא, קשה לי. ואנשים היו עוברים שם ומצקצקים, ואנשים היו אומרים לה, גברת, גברת, את לא רואה שקשה לילדה, תרימי אותה. והיא לא הייתה מרימה. והיא הייתה אומרת לה, אנחנו יכולות, את יכולה. עוד צעד אחד עוד היה, עוד צעד אחד, ובליבה היא אמרה, היום היא תלך 5 מטר, מחר היא תלך 10. עכשיו, למה נזכרתי בזה? כי זה מה שאמרתי לך, הוא בוכה, ואת אומרת לעצמך, אין לי מה להתרגז, אין לי מה לכעוס, אין לי מה להתעצבן, כולו גור. היום הוא לא יקבל, היום הוא יצעק, היום הוא יבכה, אני באהבה גדולה אגיד לו, אני פותחת טלוויזיה רק למי שלא בוכה. והוא יבכה 40 דקות. והוא לא, אני לא אפתח את הטלוויזיה, ואני אקח אותו בוכה על הידיים, ואני אביא אותו בוכה לגן, ואני אדבר על משהו אחר כבר. ומחר יהיה אותו דבר, ומחותיים יהיה אותו דבר, ובסוף הילד יבין שאם הוא רוצה שאני אפתח טלוויזיה, כדאי לו לא לבכות.
כן.
רק ככה ילדים לומדים מדברים שקורים, מחוויה, מישנה. את מבינה?
כן.
ואז, זאת אומרת, זה צריך בתוכך לשבת טוב. ואני אפילו, אז בוא נגיד, בגינה את כן נותנת, את כן מהירה, אבל בדבר הקטן הזה של הטלוויזיה, התחלת משהו אחר. ואז את אומרת לו, ואת אומרת גם לגדולה, אנחנו יורדים לגינה, נעשה כיף חיים בגינה, אבל, גורילה, לא נעים לי בגינה שאתה בוכה, אני לא אוהבת את זה, כולם מסתכלים ואימא, אני אימא לא אוהבת. אם תפקה, נחזור הביתה. ואת מסתכלת על הגדולה ואת אומרת לפיצקי, סוד בינינו, אנחנו מלמדות אותו לא לפקוט בגינה. שזה אומר, שאם הוא בוכה, אנחנו ישר חוזרות הביתה. גם איתך מתוקה.
כן.
אלא אם כן, יש שם אימא עם חברה שתסכים שתישארי איתה. ואז תישארי איתה, ואז אנחנו נתכנן איך, איך מחזירים אותך הביתה. אבל אם זה לא אפשרי, אל תתני את האופציה הזאת. מבינה אותי?
כן.
מבינה איך זה עובד?
כן.
ואז את יורדת למטה, את מתיישבת, על השנייה הראשונה הוא הרי יתחיל לפקוט. הוא עושה את האוטומטית הרגיל שלו.
כן.
ישר, את מסתכלת על הגדולה, ואת אומרת לו, מיכלי, אין ברירה מתוקה. אני לא נשארת כשגור בוכה, אני לא אוהבת את זה. לוקחים את גור על הידיים ואומרים לו, גורי, עולים הביתה. והוא ישר בוכה. לא, עכשיו הוא כבר בוכה על משהו אחר, כי הוא רוצה להישאר. לא, 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 לא. את עולה הביתה. את אומרת לו, גורי, אני לא נשארת, אני לא נשארת בגינה, כשאתה בוכה, אני לא אוהבת, לא נעים לי. כולם מסתכלים, אני לא אוהבת את זה. את מבינה, אנחנו לא עולים הביתה כי הוא בעונש. אנחנו לא עולים הביתה כי זה לא נעים לך, כולם מסתכלים, את לא אוהבת את זה. את לא רוצה להישאר בגינה עם ילד בוכה. זו הסיבה לזה שעולים הביתה. רק ככה הוא ילמד, שאם הוא רוצה, אם הוא אוהב להיות בגינה, כדאי לו להפסיק לפקוד בגינה. את צריכה להתחיל לייצר את המצבים שמהם הילד, אחרי 4-5-6 פעמים שאת עושה את אותו דבר באותו מצב, יסיק את המסקנה שאת רוצה שהוא יסיק. והוא, רק הוא לבד, ישנה את ההתנהגות שלו.
כן.
זאת הדרך היחידה, יקירה.
תודה
גמור. עם הרבה סבלנות, לאט לאט.
אני כבר רוצה להתחיל.
שיקפצו לך כל אלה שמסתכלים עלייך, ותחליטי איפה את עושה את זה, תתחילי משניים, שלושה מצבים בבית, אחר כך תעבירי גם החוצה, לגינה, או לחברה, או ליום הולדת, את מבינה? תתחילי מדברים בבית, שיותר קל לך, אבל בעיקר העבודה היא עם עצמך. כי כרגע הילד בוכה, זה כאילו, את אומרת לעצמך, די כבר, אני מסיים הדבר הזה, מה זה הילד הבכיין הזה? אני לא יכולה לסבול את הדבר הזה.
זה מכניס אותי
להמוד זהו,
סטרס.
זהו, ואני רוצה לשנות את משהו.
צריכה ללמוד לא להיכנס מזה לסטרס.
אבל למה? כי אני אגיד לך איך, כי את צריכה להגיד לעצמך משהו אחר. צריכה להגיד לעצמך, מתישהו באיזשהו אופן אני כנראה לימדתי אותו. אז כן. תפקידי עכשיו ללמד אותו אחרת. ואז את לא כועסת עליו בכלל. את פועלת רק על פי המציאות.
אני מבינה.
הבנת?
כן.
זהו.
טוב. תודה רבה.
בבקשה אותה, תצליחי.
ביי, תודה.
אוקיי, ואנחנו נעבור עכשיו לפינת סופר פארם.
בחסות סופר פארם, המציעה מבצעים והנחות על מגוון מוצרי התינוקות. בסופר פארם תוכלו למצוא את כל מה שהבייבי שלכם צריך. חיתולים, מגבונים ושאר ויזרים לתינוקות.
איזה חמוד זה. יופי של מוזיקה הם בחרו. אני מכירה לכם, כתבה לנו שיר. עכשיו, זה הגיע מהוואטסאפ. קיבלנו כל מיני דברים בוואטסאפ. היי, מיכל המאממת, תודה רבה, שיר. תודה לך ועל התוכנית. לפי בקשתך, הטיפ שלי. יש לי שלושה ילדים בגילאי 3, 5 ו-6. וכאשר הגדול עושה קואליציה עם הקטנה, ה5 וה6, נגד ה... לא, הגדול והקטנה, זאת אומרת, הבן 6 עם הבן 3, נגד הילד האמצעי, במקום להגיד להם שיפסיקו וישתפו אותו גם במשחק שלהם, או שיפסיקו להציק לו, למדתי פשוט לעצור מעיסוקיי, ללכת בעצמי, לשחק איתו באיזה משחק חמוד שהוא אוהב, וכך נאבד להם את הפואנטה מלעצבן אותו, ואת הילד זה מלמד פשוט לעזוב אותם לנפשם ולהסתדר בעצמו בלעדיהם, עד שיחזרו להיות החברים שלו. איזה חמודה, תודה רבה שיר, ושיר גם מסיימת בתודה רבה ושבת שלום. תודה רבה, שיר. אז זה הטיפ, ואת זוכה ב-300 שקל גיפט מתנה מהסופר פארם.
בחסות סופר פארם, המציעה חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 3-6, 3 יחידות ב-90 שקלים. מוצצים ובקבוקי אימון של נוק, ב-30% הנחה. דוקטור פישר, מגבוני קמיל פלוס סנסיטיב, ב-9 שקלים. בתוקף עד 10 בספטמבר או עד גמר המלאי.
זהו. וזאת סיבה מבחינתכם, ביום שישי הבא, להיכנס לתוכנית ולהקשיב לשיחה ולזכות אולי בכסף. ואני עוברת לעוד מאזינה. שלום.
שלום מיכל.
היי.
ראשית, תודה רבה על התוכנית, אני מקשיבה לך כל יום שישי הרבה שנים. גם נעזרתי בך.
תודה.
ועכשיו אני סבתא לנכד בן 6, שכבר מגיל 4 יודע לספור מ-1 עד מיליון, ואת כל האלף-בית.
נכנס לכיתה א' השנה?
כן, כיתה א' ברצון, עם חברים שהיו איתו בגן, ממש, אבל עשינו כל החופש ככה מדי פעם, לשבת איתו על מספרים, לדעת, לכתוב, ואנחנו רואים שאת כל האותיות והמספרים הוא כותב מלמטה למעלה ולא הפוך. כמו השש, מלמטה למעלה.
אוקיי.
את האלף נניח, אז הכל מלמטה.
הוא עושה את החצי עיגול מלמטה, וגם את הקו של האלף, לא, זה קווים ישרים, כן. אוקיי.
זה קווים ישרים, אבל הוא גם מתחיל את זה מלמטה. כל מלמטה. ואתה, למשל, 9, אז במקום לעשות את הקו מצד ימין, הוא עושה אותו מצד שמאל.
טוב, תקשיבי, כתב ראי, אז רגע, כתב ראי לגמרי ברור. תיכנסי לגוגל, תכתבי כתב ראי ותביני. בעצם, כתב ראי זה בדיוק מה שהעין רואה.
כן.
זה כמו שאנחנו מסתכלות בראי, והצדדים הם הפוכים.
נכון.
אוקיי? זה מה שקורה. וכתב ראי, דווקא זה עם הזמן, הוא
יעבור.
מסתדר, כן, מסתדר ויעבור. עכשיו, אני לא מכירה את התופעה, האם זה נוירולוגי, או האם זה קשור למוח, שהוא דווקא כותב מלמטה, מלמטה, מלמטה. אני לא מכירה את זה כאיזשהו סוג של הפרעה. שווה ואני אלמד את זה אחרי התוכנית, נראה איזה מעניין. אבל אני לוקחת את זה למקום של הרגל. בוא נגיד ככה, של הרגל. אם זה מאוד מפריע לנו, למרות שאת יודעת שילדים פחות ופחות כותבים, אני זוכרת שאחד הבנים שלי אמר לי בזמנו, הבן שלו גם היה באמצע יסודי, כתב היד שלו נוראי, הילד הזה כשהוא כותב היום, היום הוא כבר נער בוגר, הוא כותב היום, הוא בא אחר כך לקרוא, הוא לא מבין מה הוא כתב.
ברור, זה ברור לי.
כן, והייתה לו, לבן שלי הייתה דילמה, וזו דילמה שאני יודעת שהרבה הורים מתמודדים איתה, האם להתעקש על כתיב, לא, על כתב ברור, על כתב יד ברור, כי היום הם כמעט הם לא כותבים. הם כותבים במקלדות, או של הטלפון, או של הלפטופ, או, את מבינה, או בטאבלט. מי כותב היום? שירים, דברים?
בזמנו זה היה דיסלקציה או דיסגרפיה, שגם לא הבנו מה הם כותבים.
נכון, נכון.
אבל לא, אז ידענו את זה.
אז זהו, אז אני לא יודעת, אז אני לא יודעת אם באופן קבוע לכתוב מלמטה זה איזשהו דיסק כזה. זה לא מוכר לי, אני אתעמק, אולי זה לא. לדעתי, אם זה הרגל, הרגל אפשר לשנות, ולהתעקש, אבל לעשות את זה עם הרבה עדיבות ובלי השפלה. למשל, ממש, זה הכי חשוב. הכי חשוב. לבוא ולהגיד לו, פיצי, מהיום, אבא ואני, ואז אם רוצים גם לשתף בזה את המורה, אז המורה היא, פחות יש הזמן לעבור בין כולם, אבל כן לעבור לידו ולהגיד לו, להגיד לו בשקט, להגיד לו, איתי, מלמעלה, אני מחכה לראות. קח את השש מלמעלה. איתי, את הקו של האלף, מלמעלה אני מחכה לראות, יופי, מלמעלה. ופה, לא, 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 מלמטה, מלמעלה, יופי. עכשיו, יש סיכוי שאם המורה עושה את זה, הוא נורא ירצה למצוא חן בעיניה ולהיות בסדר, ואז אולי זה ישתרש טוב יותר, יושרש טוב יותר, יושרש טוב יותר. אבל בבית, אם ההורים רוצים, ועובדים על זה, אז באמת לעשות את זה בלי כעס, בלי... זה לשנות הרגל. הוא כבר כותב ככה חצי שנה, הוא כבר רגיל, ובאופן אוטומטי היד והמוח כבר הולכים ועושים את זה. זה כמו כל הרגל, הרגל שקשה לשנות. אבל אם חושבים שזה נורא משמעותי, לעשות את זה.
השאלה שלי, סליחה, שאני
גם חמש למשל הוא כותב מהעיגול מלמטה?
כן, כן, גם את השלוש.
גם את השלוש. כן.
ככה, אפילו כן.
כן.
אני על המראה, על הראי מראה, אני יודעת את זה שזה חולף.
כן.
אבל זה שהוא כותב מלמטה למעלה...
זה הרגל.
זה פחות, כן.
אז זה הרגל.
שאלה היא אם הורים צריכים לעשות את זה, או מישהו...
מורה לכתיבה מתקנת אולי?
כן, לעשות את זה, שמה הוא יקבל את זה יותר מה שמעורה.
תראי.
זו השאלה שלי.
א', מאיש סמכות, ילד בדרך כלל, אם הוא מתחבר לאיש הסמכות הזאת, מורה או מורה מתקנת, הם מקבלים יותר. במיוחד אם יש לו איזשהו סוג של אינטרס, כי הוא רוצה כמו כולם, או כמו נכון, או היא מעודדת אותו.
הוא תחרותי מאוד, מאוד תחרותי.
היא מייצרת איזשהו סוג של מוטיבציה, ואז יכול להיות. מאידך, שמי, בגיל שש, להורים יש תפקיד מאוד גדול, ההורים הם הפסיכולוגים של הילד, הם המורים הפרטיים של הילד, הם הכל עוד לפני שפונים לעזרה חיצונית של איש מקצוע. העניין הוא, זה לא רק מה זה, האיך. איך אנחנו עושים את זה כך, שזה לא מפעיל על הילד, הוא לא מרגיש שאני מתאכזבת, הוא לא מרגיש שאני משפילה אותו, הוא לא מרגיש שהוא לא מספיק טוב בעצם זה שאני מתקנת אותו. לכן האיך הוא מאוד חשוב. כי אפשר לבוא ולהגיד לו, מאמי, אתה יודע? פתאום שמתי לב שאבא ואני לימדנו אותך לכתוב את המספרים שבעצם הם בצורת הכתיבה לא נכונה. אתה יודע לכתוב אותם, אבל אתה מתחיל ממקום לא נכון. וכנראה אבא ואני לימדנו. אבא ואני אשמים. אם הוא תחרותי, אז אני גם לא...
לקחת עלינו, לקחת עלינו את החיים.
כי זה נכון, אנחנו לימדנו. לא עבדנו על זה מההתחלה. היינו נורא גאים שהוא כותב 5, אז לא תיקנו אותו. מבינה, לא מספיק לפחות, לא עבדנו על זה.
כן, לא מספיק.
ולכן, מהיום, פיצקי, בואו נתחיל לעשות את ההרגלים החדשים, את ההרגלים הנכונים. עכשיו, זה באמת יושב על איזשהו מקום, ואני הייתי אומרת, לפני שמתחילים עם זה, לקרוא, האם באמת זה כזה משמעותי לחיים של הילד, והאם באמת יש רק דרך אחת לכתוב 5? לא יודעת. או 3.
אני מכירה ילדה, בחורה, שהיום היא כבר בת 50, והיא כותבת ככה כל החיים שלה, ויש לה כתב מדהים, והיא כותבת והכל יפה.
זה בדיוק העניין, אז נשאלת השאלה, מה זה מפריע לה בחיים?
זה באמת חשוב.
בדיוק, בדיוק. האם זה באמת חשוב, א', לחיים, וב', לילדה, האם זה אי פעם מפריע לה? כי אין ספק שכשמישהו יראה את זה, וגם בכיתה, בטח היו אומרים לה, איך את כותבת, איך את כותבת? אבל היא כבר הייתה רגילה, והיא מרצה עם זה. בגיל מסוים זה כבר לא נוגע לה, או כבר גם לא מאירים על זה. כן? היום כמה כבר כותבים בכתב יד וכותבים, חוץ מרשימת מקולת, מה אנחנו כותבות ביד, כבר כמעט ולא. כשאני מלמדת, אני הרי, יש לי את התוכנית להכשרת יועצות משפחה, ואני מלמדת, גם בזום וגם בפרונטלי. באות בנות וישר מקלידות זה לתוך הלפטופ. מבינה? חלק עדיין באות עם בלוק עם זה, נכון? כך שזה מאוד מאוד אישי, זה החלטה של ההורים, אני מתקנת או מזי, או עוזבת, ואם אני מתקנת, איך אני עושה את זה?
לעשות את זה...
ולא צריך לרוץ על שם מקצוע, צריכים לעשות את זה מאוד באדיבות, מאוד בזהירות, קצת כמו שאני אמרתי.
לא, אני אומרת אפילו זה בן דוד, יותר בוגר ממנו, או...
גם יכול להיות, וגם יכול להיות. ואז להגיד, לא תיקנו אותך אז, אנחנו קצת אשמים גם, אבל אנחנו יודעים שאפשר טיק-טק, תוך כמה שבועות אתה מתאר, אתה אחד כמוך, ברגע אתה עושה את זה. אבל צריך להתעקש ולחזור, לחזור, לחזור, לחזור. אוקיי? אז אפשר לעשות את זה. וואו, וואו, אני נגמר לי הזמן. בהצלחה, סבתא לי. תודה, היא כבר לא פה. אני מסיימת, נכון? נגמר הזמן שלי. תודה רבה לכם, כולכם. ביי.